אנחנו בחדר ה-147 בהיכל היום יום, יום שישי, י"ח ניסן, שלושה לעומר, ה-תש"ג. שיעורים, החומש נמצאים פה בפרשת אחרי מות ביום שישי, אז אחרי מות שישי עם פירוש רש"י. בתהילים, י"ח בחודש, אומרים פרק פ"ח ופרק פ"ט. ובתניא ביום הזה מסיימים את פרק מ"א בשיעורי התניא היומיים. השיעור היומי מתחיל מהמילים והנה כל, זה נמצא בעמוד 116, עד סיום הפרק במילים וכולי כנ"ל. הפתגם היומי מתחיל קודם כל עם הנהגה שנוהגים בקביעות כזו ביום שישי, בערב שבת קודש, בכל המועד של פסח. לאחר מכן יש קטע של פתגם של הרבי הצמח צדק. נתחיל בהנהגה. אומר הרבי ככה, במנחה אין אומרים הודו, אבל אומרים פתח אליהו. אנחנו יודעים שיש הנהגה שהוא בעצם מיסודו מתקנת הבעל שם טוב הקדוש. שבכל ערב שבת, לפני שמתחילים תפילת מנחה, יאמרו את המזמור של הודו כל ערב שבת, המזמור מתהילים, שפרק קוף זין בתהילים, שהמזמור הזה כולל בתוכו, מפרט את הארבעה שצריכים להודות, כמו שמופיע בפרק הזה ארבע פעמים, את הפסוק יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. למה הבעל שם טוב תיקן לומר כל ערב שבת את המזמור הזה? זה כמו שיהודי אומר ברכת הגומל כל יום שישי אחרי שהוא עבד כל השבוע. הוא היה טרוד בפרנסה כל השבוע. וטרדת הפרנסה של ימות החול לא גרמו לו נזק. לא בגוף ולא בנפש, לא בגשמיות ולא ברוחניות. אז יהודי אומר הגומל, מודה לקדוש ברוך הוא. לכן תקרא הבעל שם טוב שיגידו את המזמור הזה כל ערב שבת. אבל מתי שערב שבת חל בחול המועד, אז לא אומרים הודו. זה בעצם מפורש בסידור של הגמרא זקן, מעל המזמור הודו כתוב במפורש, את המשפט הזה שאומרים הודו בכל ערב שבת קודם מנחה, לבד כשחל יום טוב או חול המועד בערב שבת, אין אומרים הודו. והדגש שם, כפי שהרבי מדייק, הגמרא זקן כפל, אמר אין אומרים בכל ערב שבת, ואילו בימים, אין אומרים, מה הכפל הזה? אז הרבי מבאר, שאדמור הזקן רוצה קודם כל להדגיש, שבאמת לא להגיד הודו, מה הסיבה, למה לא להגיד הודו, כאילו, מה הגריאותה, אם אדם כן יגיד את ההודו בקביעות כזו, כשזה חל בחול המועד. אז הרבי אומר, מכיוון שהטעם למה אומרים את ההודו, להדגיש, הייתי עסוק כל הזמן בענייני חול, ולא ניזוקתי, אבל עכשיו אתה בא מיום טוב בחול המועד, אז אם אתה עכשיו תגיד הודו, אתה כאילו מזלזל בחול המועד, מה אתה עדיין היית טרוד בעובדין לחול? אתה כבר בתוך חג, אתה כבר בתוך חול המועד. אז לכם בקביעות כזו לא אומרים הודו, כי אני כבר בעצם הפסקתי את העובדין לחול לפני כן. אבל עכשיו, מכיוון שזה כבר כתוב גם בסידור, אז לכאורה מה הסיבה להכניס זה גם ביום יום, זה כבר כתוב מעל הודו. אבל הפרט הנוסף שאבל אומרים פתח אליהו, זה לא כתוב בסידור. בהדגשה. אז זה הרבי מוסיף בפתגם פה בהנהגה היומית, שהודו לא אומרים, כמו שכבר כתוב בסידור שלא אומרים, אבל פתח אליהו אומרים גם כן בקביעות כזו, שערב שבת זה חול המועד וכדומה. עכשיו הפתגם עצמו, שבא לאחר מכן. המקור של הפתגם זה מתוך רשימה מאוד מרתקת ומעניינת, שכתב הרבי הרייץ. הוא מתאר את דברי ימי חייו של הרשבץ. וזה מופיע בחוברת אטומים שיצא לו בוורשה, בחוברת הראשונה, שם מופיע תולדות הרשבץ. יש שם עריכות שלמה, איך הוא מסר את הנפש כפשוטו על ההתקרבות שלו לחסידות, מסירות נפש כפשוטו במובן הכי פשוט של הדבר, כמו שמתואר שם. אחר כך איך שהוא התקדם בהתקרבות לחסידות, והחסידים לא מיד שלחו אותו לרבי. אלא היה צריך לעבור סדרת חינוך חסידית אצל אחד החסידים, קראו לו רבי מיכאל הפוצקר, לעבור אצלו סדרת חינוך חסידית, כדי שהוא יהיה בכלל ראוי ומוכן לפעול הרבי. שם המתואר, אחרי שנה וחצי, כשהוא היה אצל רבי מיכאל, רבי מיכל, אז רבי מיכל אמר לו, זהו, עכשיו הגיע הזמן, אתה כבר ראוי ומתאים לנסוע לרבי. לנסוע לרבי עצמך צדק. ואז מתואר איך שהוא נסע את הנסיעה הראשונה. יש לנו כבר בפתגם קודם, ביום יום של למד שבט, כבר היה שם התייחסות לפעם הראשונה, כשהרשב"ץ הגיע ללובביץ', איך הוא כל שנה חישב שזה היה יום הולדת שלו, והניח תפילין בדיוק באותו זמן שהוא הגיע ללובביץ', יש על זה, כבר קראנו את הפתגם הזה, אז זה מאותה רשימה שמתאר את הפעם הראשונה שהוא הגיע, ואז בהמשך כתוב שכשהוא הגיע באותו שבת, תולל שבת ראשון שהוא הגיע ללובביץ', אז יש שם התיאור איך שהוא רואה שהרב עצם הצדיק נכנס לבית המדרש, הוא מאוד התרגש מהמעמד, איך הבנים שלו נכנסו קודם, ממש תיאורים עם צבעים מאוד חזקים מתואר העניין, ואז מופיע שם בתוך הרשימה מה הרב עצם הצדיק אמר באותה הזדמנות כשהרשב"ץ שמע אותו פעם ראשונה, ופה זה הפתגם היומי מה הרב עצם הצדיק אמר. אנחנו יודעים הרי שבחול המועד פסח, בקריאת התורה, אז קוראים בתורה את הפסוקים מפרשת משפטים, עם כסף תלווה את עמי. אז לכן פה גם הופיע הביור על עם כסף תלווה. אז הרשב"ץ הגיע, זה היה באמת שבת משפטים. אז זה היה שנה מעוברת וחודש אדר, אז הוא הגיע לרב עצם הצדיק. אבל פה הרב מכניס את זה, למרות שאנחנו פה בפרשת אחרי מות, כיוון שזה קשור לקריאת התורה של פסח. כל פנים, מה אומר הרב עצם הצדיק? אז נקרא את הלשון. שנת תפריש חט, אמר הצמח צדק מאמר, על פסוק עם כסף תלווה גומר. רב הצמח צדק הסביר את התוכן של הפסוק ברוחניות. בפשט מדובר שאדם מלווה כסף למישהו אחר, אז יש סדר למי להלוות קודם, ואיך לא לבוא ולטבוע את החוב בצורה לא מתאימה. זה הפרטים על פי פשט של ההלכה הזו. הרב עצם הצדק הסביר את זה ברוחניות, הוא הסביר ככה. כסף הוא הנשמה. המילה כסף זה מרמז על הנשמה. הנשמה נקראת כסף. למה הנשמה נקראת כסף? על שם שהיא תמיד בכוסף ותשוקה לעלות למעלה. כיוון שלנשמה יש כיסופים, יש כל הזמן תשוקה, היא רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז מכיוון שיש לה כיסופים תמידיים, לכן הכינוי שלה זה כסף. כסף זה אהבה. עוד כינוי יש לנשמה, וזה קשור לכך שהיא עולה למעלה, או כדכתיב, יש פסוק שאומר, רוח האדם היא העולה למעלה. ההבדל בין בהמה לבין אדם, כתוב, שהבהמה היא הרוח שלה היא כלפי מטה. רוח האדם היא כלפי מעלה. אז גם זה כינוי לנשמה. הנשמה נקראת אדם. ומכיוון שהנשמה נקראת אדם, כמו שמביא שעם ישראל, דה אדם הם נשמות ישראל, נשמות ישראל נקראים אדם, אתם קוראים אדם, אז למה קוראים להם אדם? כי רוח האדם היא העולה למעלה. אז יש לנו שתי סיבות, למה קוראים לנשמה בכינויים שונים. שני הכינויים הם באים מאותו נקודה, כי יש לנשמה תשוקה לעלות למעלה. אז בגלל זה קוראים לה כסף, ובגלל זה קוראים לה אדם. שניהם באים מאותו סיבה, כי יש לה את ההשתוקקות לעלות למעלה. עכשיו נחזור לפסוק, עם כסף תלווה את עמי. יש לנו כסף, כסף זה נשמה. את הכסף נותנים הלוואה לעמי, לעם ישראל. גם פה, הנשמה ניתנת בהלוואה על היהודי. מי נותן את הנשמה בהלוואה? זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן ליהודי את הנשמה, מה פירוש הוא נותן לו נשמה, הוא נותן לו כוחות, הוא נותן לו את זה בהלוואה, הוא נותן לך כוחות, עכשיו אתה צריך להשתמש ולהחזיר את זה נכון. כמו בהלוואה, שאתה מקבל הלוואה, אז אתה מצפים ממך שאתה תחזיר את ההלוואה. תעשה גם רווחים אפילו, אם אתה תשתמש נכון עם הכסף, תעשה ביזנס עם זה אפילו, ואחר כך תחזיר את ההלוואה. אז גם פה יהודי צריך להשתמש עם הנשמה שהוא יקיבל, עם הכוחות שהוא קיבל, ולהשתמש בהם נכון. זה המשך הפתגם. והנשמה נתונה בהלוואה לאדם. את הנשמה הקדוש ברוך הוא נותן בהלוואה ליהודי. וכתיב, הפסוק אומר, ימים יוצרו, גומר. הקדוש ברוך הוא יצר את החיים של האדם במספר ימים. כמה ימים הוא יחיה בעולם, כל יום יש לו תפקיד, כל יום הוא צריך לתקן ולפעול עם הנשמה פעולות מסוימות, וכשאתה פועל כל יום את מה שאתה צריך עם הנשמה שקיבלת, עם הכוחות שקיבלת, זה סוג של החזרת הלוואה, אתה מחזיר את ההלוואה, אתה משתמש נכון עם, עם הכסף שנתנו לך, עם הנשמה שנתנו לך. יש מספר קבוע, יש מספר קבוע כמה ימים יש לך, כמה ימים אתה חי בעולם, שבכל יום אתה צריך לפעול איזשהו לבוש, כל מצווה זה כמו לבוש, אתה מתקן אותה. וחסר יום אחדה, אם חס ושלום, יום אחד חסר שלא השלמת את התפקיד שלך באותו יום, אז חסר לבוש אחדה, אז חסר איזשהו לבוש שהיית אמור להשלים, אז חלילה לא החזרת את ההלוואה כמו שצריך. אז זה הדגש בפסוק, איך צריך להחזיר הלוואה לקדוש ברוך הוא. דהיינו, איך יהודי צריך להשתמש עם הכוחות שהוא קיבל, להשתמש איתם נכון, להחזיר אותם לקדוש ברוך הוא. אפשר למצוא רמז, אנחנו במהלך הרמב״ם נמצאים פה בספר עבודה, בהלכות מעשי הקורבנות, שאנחנו כבר כמה וכמה פתגמים רואים קשורים להלכות מעשי הקורבנות. אחת ההלכות בהלכות מעשי הקורבנות מדבר על אדם שמחויב, שהוא לקח על עצמו התחייבות לשלם נדר של קורבן, אז יש לו מחויבות להביא את זה ברגל הראשון שמגיע, הוא צריך להביא את זה. ואם הוא לא הביא את זה ברגל הראשון, הוא עבר על מצוות עשה. ואם עברו שלושה רגלים והוא לא הביא את זה, אז הוא עבר על מצוות לא תעשה. זאת אומרת, יש לך חוב, אתה חייב להשלים אותו. זאת אומרת, מדובר בהלכות הללו על החוב שיהודי צריך להשלים, להביא קורבן לבית המקדש. ופה זה התוכן שיהודי צריך להשלים את החוב של ההלוואה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא את הנשמה ואת הכוחות כדי למלא את תפקידו בעולם הזה.